זה אפשר להוריד. סגור? בסדר, לא מפריע לי. ברשות הרב אריאל, קהל קדוש, כשביקש אותי הרב זולדן לדבר ביום העיון, הייתי בטוח שהוא רוצה שאני אדבר בענייני שמיטה. כתבתי ספר על שמיטה ואני מאוד עסוק בעניינים האלה. אבל אז הוא אמר שהוא רוצה שאני אדבר על תעסוקתית, גם מבחינה קהילתית וגם מבחינה הלכתית וגם מבחינה תורנית. ואולי הדבר הזה, המתח בין שני הדברים, הוא גם הצגה נכונה לנושא. המתח בין העולם שבו אני עסוק רוב חיי, העולם הרבני, לבין העולם שאותו אני מנסה גם לשלב בתוך העולם הראשון שבו פתחתי. לפני שנה וחצי התבקשתי על ידי רבנים מגוש קטיף ועל ידי הרב עזריאל אריאל ללכת ולעזור בבתי המלון עם הקהילה שלי, קהילת אלון שבו דרום. הגעתי לשם עם מאות אנשים מהקהילה, עם אלפי אנשים מתנדבים מכל הארץ. ראינו שהמצב לא פשוט וכולנו יודעים את הדברים ואין מה לחזור על הדברים. שבועיים אחרי שהגעתי ראיתי שהדבר הבעייתי ביותר הוא בעיה של חוסר תעסוקה. ראיתי אנשים מדהימים, מרשימים, שהולכים חלקם וחס וחלילה נופלים, נכחדים, מאבדים את האור בעיניים, עדיין נמצא כל היום בבית. ניסיתי לבדוק האם נעשה משהו בעניין, וראיתי שכמעט אפשר לומר לא נעשה עם עוד דבר. הלכתי לברר למה לא עושים שום דבר, אמרו לי איך אפשר לעשות משהו, לא יודעים איפה אנשים יגורו, אם לא יודעים איפה אנשים יגורו, איך נמצא להם עבודה? אמרתי, אז תמצאו עבודה זמנית בינתיים. אמרו לי, איך נמצא עבודה זמנית? ניסיתי בעצמי לשבת ולחשוב. ביום אחד שיבצתי עשרות אנשים בעבודה זמנית, תקופה סוף חודש אב, תחילת אלול, חשבתי קצת, ארבעת המינים, סוכות, יש עבודה זמנית להרבה אנשים. הלכתי לברר נתונים, לנסות לראות, אולי אפשר לעזור בהיקף יותר רציני. התברר שאין גם נתונים, אף אחד לא יודע מי עובד בגוש קטיף, מי לא עובד. אין לאף אחד נתונים על המצב של אנשי גוש קטיף. ואז הבנתי שאין ברירה, אני צריך לעשות דברים בעצמי. אספתי מתנדבים. דבר ראשון, אספנו נתונים, לעבור משפחה משפחה, לעשות מאגר של נתונים, לדעת מה המצב, מי עובד, מי לא עובד. דבר שני, הקמנו אתר באינטרנט כדי להשיג מקומות עבודה, אתר שנקרא jobkatif.org.il, שיש בו היום יותר מ-1,500 משרות. ראינו שזה לא מספיק. חז"ל לימדו אותנו, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים, לא מספיק לתת הצעות עבודה, צריך ללכת, לחזק, לעזור, לכתוב קורות חיים. יש אנשים שמעולם לא כתבו קורות חיים, או לפני 30 שנה אספתי כ-150 מתנדבים מכל הארץ. ועברו בין המשפחות, איפה שהיה צורך, לעזור, לכתוב קורות חיים, לתת הצעות עבודה. גם הדבר הזה לא הספיק, יש הרבה אנשים שהיו צריכים לשנות מקצוע, לשנות תחום. מה שאפשר להשיג דרך המדינה השגתי, אבל הרבה דברים אי אפשר היה. הייתי צריך ללמוד דבר חדש, איך משיגים כסף, דבר שברוך השם עד אז לא הייתי צריך להתעסק בו. לעזור בפתיחת עסקים, אנשים מגוש קטיף שהיו עצמאים, לא קיבלו דמי אבטלה ולא קיבלו דמי הסתגלות. חלק מהם, כל הציוד נהרס והקונטיינרים. היה צריך לעזור לפתוח עסקים מחדש, לכתוב תוכניות עסקיות מחדש. כל הדברים האלה דרשו עבודה מאוד גדולה, גיוס גדול של כסף, וגם גיוס מקצועי של אנשים ושל מתנדבים. זאת העבודה שבה אני עובד בהתנדבות עד היום הזה. וברוך השם, הצלחנו בתעסוקתיף להחזיר כ-500 אנשים לעבודה, מאנשי גוש קטיף. עוד כמה מאות מצאו עבודה בעצמם, ונכון להיום יש עוד 1,250 אנשים ללא עבודה. אני מדבר על אנשים שעבדו, זה לא אנשים שלא עבדו. אחוזים. עכשיו, אני לא אתן עכשיו אחוזים, למרות שאני יכול לתת נתונים מדויקים כאן על כל הדברים, אז זה יצריך אותי לעוד כמה דברים. כי השאלה אחוזים, מה אתה מחשב בדיוק? זה יכול להיות 46%, זה יכול להיות 33%, השאלה אם מחשבים בעניין, יש לי ויכוח עם התמ"ת בעניין, אבל לא ניכנס עכשיו לדבר. מי זה כוח העבודה? מי שיכול לעבוד עכשיו או מי שעבד בגוש קטיף? לא ניכנס עכשיו לדברים, אבל זה עיקרי הדברים. הדברים האלה מאוד מורכבים, אנחנו מנסים כל היום והלילה לעבוד, להחזיר אנשים לעבודה בכל הדרכים האלה. אנחנו יודעים שיש בעיות מיוחדות, במיוחד בקבוצה של מאות אנשים שמשולבים בשני דברים בדרך כלל, גם מעל גיל 50 וגם אם צריך לשנות מקצוע, דברים לא פשוטים, מורכבים ביותר. בעזרת השם אנחנו מקווים שנצליח בעניין. אני רוצה קודם כל לתת שיעור הלכתי, ואחרי זה לחזור לתעסוקתיף בהיבטים האחרים. העבודה בתעסוקתיף כללה את כל הדברים שאמרתי עכשיו, אבל פתאום הגעתי להתלבטויות שמעולם לא הייתי צריך להתעסק בהם, שאלות הלכתיות, מי להעדיף, האם להעדיף מישהו שכבר נפל וצריך לעזור לו לקום, או להעדיף מישהו שעדיין לא ייפול, האם להעדיף לתת מענק, או להעדיף לתת הלוואה, מה קורה אם יש משפחה שאין לה שום בעיה כלכלית, אבל הם לא עובדים, ואם אנחנו לא נעזור להם לחזור לעבודה גם על ידי כסף ואמצעים, האנשים האלה יישברו, יישברו נפשית, יישברו מבחינת הזוגיות, מבחינת הילדים, ולצערנו, למרות שברוך השם יש הרבה מאוד מתושבי גוש קטיף שהצליחו לעמוד על הרגליים בצורה מרשימה, יש הרבה שנמצאים בקשיים מאוד גדולים. הייתי לפני כמה ימים באחד מארגוני הצדקה הגדולים, הוא אמר לי, רוב הכסף שתמיד קיבלנו היה מאנשי גוש קטיף. כך אמר לי אותו אחד, והיום הרבה אנשים שהיו תמיד נותנים נמצאים בבעיה, יש ברוך השם כאלה שהצליחו לעמוד על הרגליים חזרה, אבל יש כאלה בבעיה מאוד קשה, והשאלה היא מה סדר העדיפויות של הדברים, וננסה לעבור בקצרה, תסתכלו בדף המקורות שנמצא בסוף החוברת שלפניכם, נעבור בקצרה על הדברים. נקודה ראשונה, הלוואה לעשיר, הלוואה לאדם שאולי יש לו אמצעים, אולי יש לו חסכונות, באיזה מקרים אנחנו צריכים לעזור בהלוואה או אולי במענק. תורה אומרת, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. כאן מדובר על הלוואה לעני. אבל אפשר להבין את הפסוק בשתי צורות. רש"י מסביר, אם כסף תלווה, את עמי תלווהו, ולא לגוי, ולאיזה מעמי, את העני. כלומר, רש"י אומר שאם כסף תלווה את עמי, זה בא למעט גויים. ואחר כך, בעם ישראל אומרים, מי בעם ישראל? אינו העניים. אבל אולי אפשר לומר אחרת. אולי אם כסף תלווה את עמי, בא לומר שגם יהודים שהם לא עניים יש מצווה להלוות להם, אבל יש סדר קדימויות. את העני עמך, להקדים את העני על פני העשיר. כלומר, יש מצווה לעזור גם לעשיר, אבל העני קודם. ובדבר הזה נראה לכאורה שנחלקו הפוסקים. הרמב״ם, אולי נתחיל מהשולחן ערוך, שולחן ערוך מקור ג' אומר, מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, והיא מצווה גדולה יותר מן הצדקה. וכמובן אני קודם לעניים אחרים, ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת, ואפילו עשיר שצריך להלוות מצווה להלוותו לפי שעה, ולענותו אף בדברים ולייעצו עצה הוגנת לו. שולחן במקומות אחרים. איך השולחן ערוך פסק שיש מצווה להלוות גם לעשירים נגד כל הראשונים? אפשר להבין את הדברים בשתי צורות. דרך אחת, מקור ה'. מקור ה' מפנה אליו בעל באר הגולה, שהוא רק מפנה לציונים, אבל לפעמים לתת מקור זה גם אולי לפסוק הלכה. באר הגולה אומר שהמקור בסוטה, בסוטה ממתת עמוד ב', מקור ה', תנו רבנן משלושה דברים גדולה, גמילות חסדים יותר מן הצדקה. צדקה וממונו, גמילות חסדים, בין בגופו, בין בממונו. צדקה לעניים, גמילות חסדים, בין לעניים, בין לעשירים. כלומר, יש עניין לעזור גם בממון לעשירים, לא מדין צדקה, אלא מדין גמילות חסדים. כלומר, יכול להיות שבאמת מצוות הלוואה נאמרה רק לעני. לעשיר גם כן יש עניין להלוות, אבל לא מדין הלוואה, אלא מדין גמילות חסדים. מאידך, הגרא שם מפנה לגמרא מקור וב, וב על פי עין אלף עמוד א', אם כסף תלווה את עמי, אני ועשיר, אני קודם. כלומר, לגמרא שדנה בהלוואה, בפסוק של הלוואה, ובתוך הדברים מזכירה את עשיר, מהפסוק עצמו, מהגמרא עצמה, לא בהכרח שיש מצווה להלוות לעשיר. יכול להיות שלעשיר זה מדין גמילות חסד, ותקדים את העני שהוא מדין צדקה. כך נראה גם אולי בהקשר הגמרא בצורה אחרת, אבל כך נראה מדברי הגרא, וכך כתב הסמא שם, שיש מצוות הלוואה גם לעשיר. מה אכפת לי אם זה מדין מצוות הלוואה או מדין מצוות גמילות חסדים? דווקא מן האחת שיכולה להיות, עד כמה אני צריך לדאוג לקריטריונים של צדקה? בצדקה יש קריטריונים, לא כל אחד רשאי לקבל צדקה. גמילות חסדים זה דבר יותר כולל, וגם הקריטריונים יכולים להיות יותר גמישים. אז יש לברר ממה הדבר נובע. נקודה נוספת שקשורה לאנשי גוש קטיף, על פי הגמרא בכתובות ס"ז עמוד ב', אשר יחסר לו אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. אמרו עליו אני לזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלושה מילים. אדם שהיה במעמד מסוים ונפל, יש עניין לעזור לו לחזור למה שהיה, וזה אולי כלול גם בגדר מצוות צדקה. כלומר, במציאות שעמדה לפניי בענייני תעסוקתי, העזרה מצד אחד למשפחות שהן בבעיה שאולי מוגדרות כעניים היא מצווה קודמת, כמו שנאמר בשולחן ערוך. אבל יש מצווה לעזור גם לשאר האנשים, או מדין גמילות חסדים, או אולי מדין צדקה, בעצם זה שצריך להחזיר אנשים למה שהם היו קודם, שגם זה כלול אולי במצווה הזאת. אני עובר לעמוד הבא, אני עושה את הדברים במהירות ויש מקום לדון עליהם הרבה ואין לנו את הזמן לכך כעת. הדבר הבא, הלוואה או מתנה. היו מקרים ועד היום יש מקרים שאני יכול לעזור למישהו על ידי מענק, ואני אעזור לו יותר על ידי מענק. הוא נמצא בבעיה, הוא לא קיבל משכורת כבר שנה וחצי, אני עוזר לו להקים עסק קטן מאוד מאוד מסובך, להחזיר הלוואה קשה מאוד. אבל אולי עדיפה הלוואה על מתנה, למרות שמתנה אני אעזור לו יותר. אני גם בהלוואה יעזור לו, אבל הרבה פחות. מה יש להעדיף? הגמרא אומרת במסכת שבת סמך ג' עמוד א', ואמר רבי אבא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גדול המלווה יותר מן העושה צדקה. הגמרא אומרת שהלוואה יותר גדולה מצדקה. לפי זה לכאורה תמיד עדיף לתת הלוואה. השאלה היא למה הלוואה עדיפה על נתינת צדקה. ואת הדבר הזה אפשר להבין בשתי צורות. מקור ת' הרמב״ם מסביר מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, שנאמר אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, ומצווה זו גדולה מן הצדקה אל העני השואל, שזה כבר נצרך לשאול וזה עדיין לא הגיע למידה זו. אומר הרמב״ם שלמה הלוואה עדיפה על מתנה? בגלל העיתוי, בגלל שאתה נותן לו לפני שהוא נופל, לכן זה עדיף. מאידך במקור יהוד רש"י מסביר גדול המלווה לפי שאין העני בוש בדבר. רש"י מסביר שהלוואה עדיפה בגלל שהיא בלי בושה. הרמב״ם מסביר שהיא עדיפה בגלל העיתוי, בגלל שזה עוזר לו לעמוד על הרגליים. לפי הרמב״ם נראה שאין הבדל בין הלוואה לבין מתנה. מה שחשוב זה איך אתה עוזר לו יותר מהר לעמוד על הרגליים. ואם נסתכל במקור הבא, במקור י' א', הרמב״ם הלכות מתנות עניים, אני קראתי מקודם מלווה ולווה, אומר במעלה הראשונה בצדקה, שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו אחת, מעלה הגדולה שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמח ונותן לו מתנה או הלוואה, או עשה עמו שותפות וכו', כדי לחזק ידו. הרמב״ם כאן מדבר על כך שהדבר הכי גדול בצדקה זה להעמיד אדם על הרגליים, אבל הרמב״ם כותב מתנה או הלוואה, מה הוא מקדים? מקדים מתנה. זאת אומרת שלפי הרמב״ם אולי מתנה עדיפה הלוואה. איך שאתה יכול לעזור יותר, תעזור יותר, לאו דווקא על ידי הלוואה. קריטריון אחר מהקריטריון שהיה נראה בדברי רש"י. האם הרמב״ם לא חושש לזה שמתנה יש בה בעיה של בושה בניגוד להלוואה? הרמב״ם מזכיר את הקריטריון של בושה במעלה הרביעית. אתם רואים במקור י"א יש אותיות קטנות, מספרים קטנים לפי המעלות בצדקה, מעלה רביעית, אומר הרמב״ם, פחות מזה שידע העני ממי נטל, ולא ידע הנותן, כגון גדולי החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהם ומפשילים לאחוריהם ובאים העניים ונוטלים, כדי שלא יהיה להם בושה. הרמב״ם הביא גם את הקריטריון של בושה, כלומר הרמב״ם חושב שהעיקרון של בושה הוא חשוב. אם כך, למה הרמב״ם אמר מתנה או הלוואה? למה הרמב״ם אמר תיתן לו מתנה אולי אפילו לפני הלוואה כדי לעזור לו בהקמת עסק? אני חושב שאפשר להבין את זה בשתי צורות. א', יכול להיות שאולי בושה זה דבר, קריטריון חשוב, אבל לעזור לאדם לעמוד על הרגליים זה קריטריון עוד יותר חשוב. לפעמים עדיף שאדם יהיה לו טיפה בושה אבל יצליח לעמוד על הרגליים, ואולי זה גובר על העיקרון של בושה. אבל אולי יש אפשרות אחרת שאולי לא הייתי חושב עליה אילולא העבודה שלי, עם אותם אנשים שאני עובד בתעסוקתי, כשאתה נותן למישהו כסף כדי לקנות אוכל הבית, הוא מרגיש לא נעים, הוא מרגיש בושה. כשאתה אומר למישהו, בוא נעזור לך לפתוח עסק, אתה נותן לו כסף, הוא לא מרגיש צדקה, הוא מרגיש נתנו לו מענק לפתיחת עסק. התחושה היא שונה לגמרי. כלומר, יכול להיות שהרמב"ם מבין שסתם כך לתת צדקה או הלוואה בשביל מחיה, זה באמת בושה, אז עדיף לתת אולי הלוואה. אבל אם אתה עוזר למישהו לפתוח עסק, כאן הנתינה לא נותנת תחושה של צדקה, אלא תחושה של עזרה, שותפות, מענק, איך שלא נרצה, ולכן הדבר הזה אולי אין בו בעיה של בושה. לאור הדברים האלה, הקריטריון העיקרי שאותו שמנו לעצמנו הוא להעמיד אנשים על הרגליים. אם הדבר אפשרי על ידי הלוואה, הרי שנעשה את זה על ידי הלוואה. אבל אם ראינו שההלוואה איננה במקום ומתנה זה הדבר, מענק, זה הדבר שמת יביא תרופה, או תרופה יותר טובה, הלכנו לכיוון של מתנה. יש אפשרות שלישית שמפורשת בגמרא בכתובות דף סמך זין עמוד ב' מקור י' ב'. תנור הבנן האבט, זה שאין לו ואינו רוצה להתפרנס, שנותנים לו לשום הלוואה וחוזרים ונותנים לו לשום מתנה. אדם לא רוצה לקבל צדקה, אומרים לו טוב אל תיקח צדקה, קח הלוואה. במשך הזמן ההלוואה נעלמת, שוכחים ממנה, לא מבקשים חזרה, ואז האדם מקבל את הדברים בצורה יותר נעימה. עכשיו גם במקרה שלנו אפשר לתת מענקים, הלוואות סליחה, שיהפכו בסופו של דבר למענק. הדבר הזה, היתרון שלו, א', שאין כאן כל כך בושה, ב', אולי בסופו של דבר הוא יצליח זה להחזיר את ההלוואה, אולי הוא יצליח מעבר למה שאנחנו חושבים, ובסוף הוא יצליח להחזיר את ההלוואה. אבל במשך הזמן ראיתי שגם בדרך הזאת יש גם סכנה. כשאתה נותן למישהו הלוואה, ואתה מראש יודע, לא יחזיר, כן יחזיר, אתה לפעמים בלי לרצות מרגיל אנשים לחוסר אחריות. אדם יודע, יחזיר, לא יחזיר, אתם יודעים, בגמחים היום אנשים הרבה פעמים מתגלגלים, לוקחים, יודעים, מקסים, הוא לא יחזיר, הוא כן יחזיר, לא תמיד זה ככה, יש גמחים אלימים. אבל יש, מי שיודע בעניינים, אז לפעמים אנשים באים עליהם ממש בבכי על דברים, לא ברוך השם באלון שבות, אבל באלון שבות מגיעים הרבה אנשים מחוץ לאלון שבות, חושבים שביש יש הרבה כסף. אז יש לב, ברוך השם. אנשים אומרים שנותנים יותר בכל מקום אחר, אז ברוך השם. לא יודע בכל מקום, אבל תורה יפה יחסית. אז הרבה פעמים אנשים מגיעים למצב של חוסר אחריות, מתרגלים, אנחנו לוקחים, בכל מקרה לא נצטרך להחזיר, וזאת בעיה גם כן. יש דרך אחרת שאותה מצאתי לפעמים לנהוג לנכון, וזאת הלוואה שאולי תהפוך למענק, אבל תהפוך למענק שנקרא לו מענק מקדם. מה אני מתכוון מענק מקדם? אני למשל עוזר למישהו ללמוד קורס באיזה מקצוע, ואני נותן לו 10,000 ש"ח ללמוד את המקצוע הזה. אני אומר, תשמע, זה ניתן לך בתור הלוואה. אבל תדע לך, אם תוך 3 חודשים תמצא עבודה, ההלוואה תהפוך למענק. עכשיו, הדבר הזה הוא לא מתנה, אדם צריך להשקיע בשביל זה, וזה גם לא פשוט, כי כשאדם יוצא לשוק העבודה, כמו שאתם יודעים, לא פשוט למצוא עבודה, לפעמים אתה מוצא עבודה שמרוויחה הרבה פחות ממה שהיה לך קודם, ולא שווה לך אולי לצאת. מצד שני, אם אתה נשאר בבית, אתה נגמר. אז אדם יודע, שווה לו לצאת, כי יש לו 10,000 שקל עכשיו, בשביל 3 חודשים שווה לו לקבל 2,000 שקל פחות כל חודש, כי יש לו את ה-10,000 שקל שהוא מרוויח. ואז על ידי זה הוא יוצא לעבודה. זה העיקרון של הלוואה שהופכת למענף שהזכרתי כאן. הדבר הבא הוא עבודה לשם עבודה. יש הרבה אנשים שאין להם בעיה כלכלית, עבדו, יש להם כסף אולי בחסכונות, אבל אנשים נמצאים בבית, נגמרים, לא מצליחים למצוא עבודה, חייבים ללכת או לאיזה קורס או לעשות משהו אחר. הרבה פעמים, למרות שהם יכולים להוציא מחסכונות, לפעמים אנשים במצב נפשי קשה, א', שהם מפחדים להוציא, כי לא יודעים מה ילד יום, לאדם אין עבודה, עכשיו הוא מפחד. בית, הרבה פעמים בעיות אחרות, וגם קשיים נפשיים, וגם קשיים שהמדינה חייבת לנו, והמדינה תיתן לנו, ואנחנו יודעים שלא תמיד זה הולך, גם כשזה באמת צודק ונכון. האם במקרה כזה צריך לעזור בכל אופן בכסף? לעזור בקורס, לעזור בדברים, להוציא אדם הבית, כשעקרונית יש לו כסף בכל מיני מקומות. אבל אני יודע שהוא לא משתמש מכל מיני סיבות, לא שהוא קמצן. יש לו בעיה משום מה שהוא הגיע לדבר, ואין עכשיו אפשרות לפתור את הבעיה הזאת. הדבר הזה למדתי במהלך הזמן שהוא דבר הכרחי. יש לפעמים משפחות שהשהייה בבית גרמה לאנשים שהיו מדהימים, גרמה להם שבר נפשי עמוק, גרמה להם בעיות קשות, גרמה להם בעיות בזוגיות, ולפעמים דברים כאלה הצילו אנשים. התקשרה אל האישה מגוש קטיף לפני כמה חודשים, שבעיה כלכלית אין להם כל כך, אבל אמרה לי, בעלי בבית כבר שנה וחצי, היה רגיל לקום בחמש עד הערב, אני לא יודעת מה לעשות, אני אומר לך, אנחנו הולכים עוד מעט לרבנות. לרבנות לא צריך להמשיך בשביל מה. הולכים ממש במצב קשה, ועזרנו לו ומצאנו לו עבודה, איזה משהו שהוא פתח. התקשרה אליי לפני כמה שבועות, היא אמרה, הצלת את המשפחה. הכל חזר והילדים חזרו, הדברים חזרו להיות נורמליים. אמר לי מישהו במשרדי הממשלה, כשסיפרתי לו איזה, אמר לי, אם היית שם אותי ואת אשתי חודשיים בבית, כבר היינו מתגרשים. הדבר הזה לא פשוט, אנשים נמצאים במצב קשה, זמן כל כך גדול, אנשים מדהימים, נפלאים, שפלא, ברוך השם, איך שאנשים מצליחים לעמוד על הרגליים ברוח, בעוצמה, אבל הדברים האלה מביאים אותנו לצרכים מיוחדים לדעת שצריך לעזור בכל מיני מקרים, כדי שאותם אנשים יצליחו לחזור למה שהם היו, אנשים שיכולים לתת, לעמוד על הרגליים, לעזור לעצמם ולעזור גם לסביבה. שאלו אותי אנשים, אתה רב של קהילה, רב בישיבת הר עציון, כותב, איך אתה יכול, איך יש לך הזמן, איך אתה מצליח להתעסק בכל הדברים האלה, להתנדב כל כך הרבה שעות ביום לתעסוקתי? שאלו אותי אנשים אחרים, תגיד, אתה מבין בתעסוקה? אתה עשרות השנים האחרונות לומד בישיבה, מלמד, אתה מבין בתעסוקה? שאל אותי איש עסקים אמריקאי שבמקרה נפגשתי איתו, לא במקרה, אמרתי לכם שלמדתי גם שצריך לאסוף כספים, ועד היום, ברוך השם, לצורך המטרות האלה הצלחנו לתת כ-3 מיליון שח, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים עוד 20 מיליון, ולמרות שקשה לי גם מבחינה קהילתית, גם מבחינת המשפחה, אני לפני חודשיים הייתי בארצות הברית, ועוד שבועיים באנגליה, ועוד חודש בארצות הברית עוד פעם, 20 מיליון שח אני מדבר. אז אחד איש אמריקאי שאל אותי קצת, אמר לי, תן לי דוגמה, אמר לו בדיוק דוגמה שהייתה בימים האחרונים, אמר לו, נכנסתי לאיזה חנות שמוכרת תיקים, כל מיני דברים כאלה, לבית ספר שקשורה לאנשי גוש קטיף, וראיתי שהחנות יפה, מצליחה, ולמרות זאת לא נכנסים לשם אנשים. אז שאלתי אותה, מה הדבר הכי נמכר עכשיו? אמרו לי, תיק אורתופדי לבית ספר, זה היה לפני החופש הגדול, בתוך החופש הגדול. כמה זה עולה? 170 שקל. 190, 170, כמה לכם עולה? 130. אמרתי להם, אנחנו נסבסד לכם, תמכרו ב-90. אמרו לי ב-90, אמרתי להם, כן, אתם לא תרוויחו, אנחנו נסבסד. מכרו ב-90, והחנות התמלאה באנשים, קנו את כל שאר הדברים. אמר לי, איך אתה מגיע מהעסקים? אמרתי, אני לא מגיע מהעסקים, אני לא יודע, רב, יש לו צדדים מסוימים, שהוא צריך להיות קצת גם איש עסקים לפעמים ודברים אחרים. אבל אני יכול להגיד שני דברים. דבר ראשון, כאשר מבינים את המציאות של אנשים מדהימים ונפלאים שנמצאים במצב כזה ושאנחנו חייבים לעזור להם, אז אנחנו מבינים קודם כל שאין ברירה, שאין ברירה וחייבים לעשות כל מה שאפשר לכל זמן שידרש. ודבר שני, שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות ונותן ידע לפי מה שצריך, וגם נותן זמן לעשות את כל הדברים האחרים. ברוך השם, גם בשעה שעברה המשכתי ללמד בישיבת הר עציון גמרא בעיון, מסכת גיטין, ולימדתי פעם בשבוע את הכולל בירוחם איסור ויתר, והמשכתי בתור רב קהילה, והייתי בערך 10 שעות ביום ענייני תעסוקתיף. ואני חושב שהקדוש ברוך הוא נותן הרבה כוחות, מיוחד שיש דברים מדהימים כאלה, וזו זכות עצומה להיות שותף בדבר כל כך נפלא. ואני חושב שכולנו צריכים לחקוק בליבנו, לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כל עוד אותם אנשים נפלאים לא חזרו, לא מצאו עבודה, לא הצליחו לחזור למה שהיה, כל אחד מחויב לעשות מה שאפשר לעשות. אני רק אגיד בקצרה, שאלו אותי מה אפשר לעשות. יש, אפשר להגיד. אם יהיו שאלות, אנחנו נענה תכף על שאלות. דבר אחד, להביא מקומות עבודה. אנחנו, ברוך השם, את כל מקומות העבודה כמעט, השגנו על ידי מפה לאוזן, זה מגיע לזה ולזה, הציבור שלנו נמצא בהרבה מאוד מקומות, להביא מקומות עבודה, מי שיש לו מקומות עבודה מוזמן או להיכנס לאתר שלנו או להתקשר למשרד, 0722 127 125 אנחנו יושבים בהר חוצבים בירושלים. אני משתדל בכלל את כל הכספים שאנחנו משיגים, שהדברים ילכו רק לאנשי גוש קטיף. אני לא אוהב לשלם על משרד, אז קיבלתי את המשרד בחינם. הכל, רוב הדברים, ברוך השם, הצלחתי דרך הקהילה שלי באלון שבות, המנכ"לית של IDT עם אלון שבות, אז קיבלנו את המשרד שם בחינם, הטלפונים בחינם, האינטרנט בחינם, מודעות במקור ראשון בחינם, מה שאפשר, מנסה להשיג משם. מי שיכול להציע הצעות עבודה, בעיקר בדרום, בעיקר באזור הדרום, אבל גם במקומות אחרים. דבר שני, מתנדבים שמוכנים לבוא ולקבל בן אדם אחד מגוש קטיף, לחזק אותו, לעזור לו בכתיבת קורות חיים, לקבל מאיתנו הדרכות קצת בכתיבת קורות חיים והצעות עבודה, לעזור לאנשים למצוא עבודה. ולפעמים אנחנו משבצים את המתנדבים בהתאם לתחום. יש אדם שהוא מבין בתחום אחד, בתחום אחר. בדרך הזאת, כמו שאמרתי, כ-500 אנשים הצלחנו עד היום להחזיר לעבודה. דבר שלישי, זה עזרה גם בגיוס כספים. כשאנחנו מדברים עכשיו על עוד כ-20 מיליון ש"ח, שכמו שהזכרתי, שזה סכומים מצד אחד גדולים, מצד שני קטנים מאוד, כדי לעזור לכמות כל כך גדולה של אנשים לחזור למה שהם היו. בתוך הדברים האלה, אם מישהו יש לו רעיון איך לקחת ולעזור לעוד קבוצה שהזכרתי קודם, אנחנו יודעים היום שמעל 350 אנשים מתוך ה-1250, לצערי, כנראה לא יצליחו למצוא עבודה. אם הייתי מדבר לפני שנה וחצי, לא הייתי אומר את זה. היום אני אומר את זה, כי היום אני כבר בעניינים בצורה מאוד מלאה, ויש אנשים שאני יודע, ואני מדבר על הקבוצה שהיא גם מעל גיל 50, גם צריכה לשעות מקצוע מאוד מאוד מסובך, ואני לא רוצה לפרט עכשיו למה, מי שיודע, מסובך ביותר. ולאותם אנשים צריך למצוא גם פתרונות חלופיים. אם אדם אין לו עבודה, אז שיקום ב-8 עד 2, ויהיה לו דברים אחרים. יהיה לו כולל, יהיה לו ללכת להתנדב בבאר שבע בבתי חולים, אבל בשביל זה צריך קשרים ודרכים איך להשיג מלגות נכונות, כדי שהדבר הזה ירוץ. זה לא מלגה לשנה, זה מלגה עד הפנסיה, מלגות נכונות כדי שהדברים האלה יהיו. ואני אומר, כל מי שעבד בגוש קטיף, עם ישראל מחויב לו, לעזור לו, שהוא ימשיך לצאת מהבית בבוקר עד אחרי צהריים, יקום, שיהיה לו מה לעשות. נצליח למצוא לעבודה, נצליח למצוא לעבודה, לא נצליח למצוא לעבודה, דבר אחר. אבל אותם אנשים, זה אנשים שעבדו, אנשים שאנחנו חייבים לנסות ולהחזיר אותם לאותו מצב, וזה על רגל אחת, גם על תעסוקתית, גם מבחינה קהילתית, גם קצת מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית. ואם יש שאלות אני מוכן לענות. כן. המספר טלפון, המספר, בסדר, בסדר, טלפון, טלפון. אני אגיד טלפון עוד פעם, 07-07-22-127-125. נכון, זה טלפון של הוט. קיבלנו מהם בחינם את הטלפונים ואת כל הוצאות הטלפונים, לכן זה שלהם. הוט. נכון, נכון, כן, בבקשה. נכון, אני רוצה לקרוא אותו עכשיו. אתה צודק, אני אקרא את המקור. אני אקרא אותו, אתה צודק, הערה טובה. המקור האחרון שכחנו לקרוא. כי עמוך אחיך ומטה ידו עמך, אל תניחנו שירד. למה זה דומה למסוי על גבי החמור? עודנו במקומו, אחד תופס בו ומעמידו. נפל לארץ, חמישה אין מעמידים אותו. ואני חושב שהדבר הזה באמת כל כך נכון. אני מדבר קודם כל, תראה, נכון, השאלה היא אבל, הבעיה היא שהדבר הזה, הבעיה היא שהדבר הזה נכון בכל שלב. ואני חושב שכמו שהיה נכון להיאבק אז, נכון עכשיו לעזור. ואני חושב שהאדמה בוערת, ואם לא נעזור עכשיו יכול להיות שלא נוכל אחרי זה. בבקשה, היה כאן עוד מישהו שיצא. כן, לא שומע.
אנשים שנאכלו בגוש קטיף ידוע
שהבעיה הרגילה
על בית החמש, קשה להתקבל לעבודה.
נכון. תראה, אנחנו עושים כל מה שאפשר, גם על ידי מתנדבים וגם על ידי אנשי מקצוע, לנסות לתת לאנשים כוחות, גם על ידי קאוצ'ינג, אם אתה יודע על מה מדובר, גם הדבר הזה לעשות, ואנחנו נותנים היום קאוצ'ינג אישי, אפשר גם להגיד מי שתושבי גוש קטיף, אם יש אנשים שרוצים קאוצ'ינג, אנחנו דואגים לאימון, זה אלפי שקלים, אנחנו דואגים לתת את זה ללא תשלום, שלעזור לאנשים באמת למצוא את הנתיב החדש שלהם במקום שבו הם נמצאים עכשיו. אבל אני יכול להגיד מראש, לפעמים זה עובד, לפעמים זה גם לא עובד.
אני
רציתי
להגיד
יחד פה
אחריו, כי אני אדם חרדי, ואני בעצם בבני ברק מלא חסד, זה קשה לתאר, תסתכל, בכל מקום, חסד שוטים, אני יודע שהבת שלי היום חיסלה את הנכד נטע שלי, קיבלה כסף אלפי שקלים מכל מיני אנשים כחרצת קלה, בלי שום דבר, היא עובדת במקום מאוד מסוים, עושה לטובות. אני עד עכשיו לא ידעתי שיש גם לגיפות הסרוגות, כי זה מקור יפה, שמעודד, שעוזר, ממש לא ידעתי. לכן אמי היה שכוח, היה קצר ראש נערה, דיברת ראש נערה, שרק את החרדים יש חסד, ומייצאי לכסד. אז אני מאוד שמח לראות שהחסד שהרב הזה עודד. עודד ממש, ואני רוצה שגם אחרים, גם אחרים יעשו חסד, חסד.
טוב, אני רוצה לסיים, הרב אליהו ממש מגיע בדקות הקרובות. אני רוצה רק לסיים א' בזה שצריך להיזהר מצד אחד רצון לעזור, מצד שני, להיזהר לא להפוך אנשים מדהימים ונפלאים לנזקקים, זה לא אנשים כאלה, להפך, זה אנשים מדהימים שאנחנו מסייעים לפעמים בחוץ, כי הקשיים כל כך גדולים שאף קהילה בעולם לא הייתה עומדת, ומה שקהילת גוש קטיף עמדה למרות הקשיים המדהימים שהקהילה הזאת עברה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני מנסה להשיג כל מה שאני יכול מהמדינה. אני כל שבוע נמצא במשרדי ממשלה, בכנסת,
מנהלת,
מנסה להשיג כל מה שאני יכול, והרבה דברים אני משיג. אבל צריך לדעת שצריך לעבוד בצורה כפולה, מצד אחד לנסות כל מה שאפשר להשיג, מצד שני, אם אנחנו נשאיר את הכל ונבין, לא נבין שצריך לעשות דברים בעצמנו, דברים לא יעשו. ואני אומר לכם, את הדברים האלה זה נאמר, כולם יודעים את זה, במדינה יודעים את זה, כולם יודעים את הדבר הזה, אנחנו חייבים לעשות בעצמנו. ולמרות ש-1250 אנשים זה נראה וואו, מה נעשה? וכשאני התחלתי זה היה 2100, רק שתבינו, זה היה מצב הרבה יותר קשה. אני רוצה להגיד, המשימה נראית גדולה, אבל אם אנחנו נתגייס, ובצורה רצינית, ברור לי שנוכל לפתור את הדברים בצורה משמעותית מאוד. אז בעזרת השם, אנחנו ננסה, נתאמץ, אולי כל היושבים כאן, כל אחד ידבר עם עוד אנשים, הקדוש ברוך הוא גם ייתן לנו כוחות להמשיך, לעזור ולהיות בזכות הזאת העצומה עם אנשי גוש קטיף שיחזרו להמשיך להוביל ולתת כמו שתמיד נתנו. תודה רבה.
תודה רבותיי, הרב אליהו, תיקח לו עוד כמה דקות, בואו נתפלל ערבית לפי עצתו של הרב אריאל.